אין כסף, ולכן כיוון שלאישה אין כסף, אז אם היא מזיקה, אז למעשה היא בעצם פתורה מלשלם. שואלת הגמרא, אלעד איתניה, כתוב בברייתא, וכן איש שכבנה בבעלה לא הפסידה כתובתה. זאת אומרת שעדיין, למרות שהיא עשתה נזק לבעלה, הוא עדיין חייב לה את הכתובה. למה? אולי נדרוש ממנה למכור לבעלה, תזבדינה נראה לכתובתה לבעלה, שהיא תמכור את הכתובה לבעלה בטובת הנאה, וזה יקזז, זה יפצה על הנזק שהיא עשתה לו, על החבלה. היא מחלה לגבי בעלי כפסדה, הרי היא תמחול אחר כך את הכתובה, אז אין שום הפסד לבעל. וכל מה שחששנו ואמרנו שבדרך כלל אנחנו לא דורשים מהאישה למכור את כתובתה כדי לפצות את הנזק, כי אנחנו חוששים כמעט בוודאות שהיא תמחול אחר כך את הכתובה, ובעצם אין איזה שום משמעות למחירה הזאת, היא פיקטיבית לגמרי. בגמרא, אתה צודק, אבל הברייתא הזאת שאומרת שבעצם אנחנו לא רוצים להגיע למצב של האישה אין כתובה, זה שיטת רבי מאיר. זאת אומרת, למרות שיש לנו, היא עשתה נזק לבעל, אבל יש ערך יותר חשוב. ערך יותר חשוב שאסור לאדם לעשות את אשתו אפילו שאחד בלי כתובה. ולכן אנחנו מעדיפים שישאר המצב ככה שהאישה חבלה בבעלה ולא פסתה אותו, אבל שתישאר חיוב כתובה כלפיה, כי זה ערך א' לפי רבי מאיר, גם המאי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. שואל לגמרא, ואחה אצלנו פה, אם הוא ימכור לה את הכתובה, אז מגרש לה, וגבילי, גבילי מיני, הוא יגרש אותה, ויגבה את הכתובה על עצמו. תחלו שלה, הסבר. אז כיוון שפה, אם היא תמכור את הכתובה לבעל, אז בעצם הבעל תמיד יוכל לגרש את אשתו, ויודע שהוא לא יצטרך לשלם את הכתובה. יחי, אם אתה אומר שזה הסבר של הברייתא, שלכן אנחנו לא דורשים האישה למכור את הכתובה כי אנחנו פחדים שהוא יגרש אותה, אשתה לכאורה גם כן מגרש לה. הרי בוא נגיד שהיא לא מוכרת לו את הכתובה, אז מה הוא יעשה עכשיו? הרי היא חייבת לו כסף. איזה כסף? כסף של הנזק שהיא עשתה לו. אז הוא יגרש אותה והיא תגיד לו, תביא לי כתובה. נגיד לה, בסדר גמור, או מצד שני, אני אתן לך כתובה, ומיד אחר כך, מה את חייבת לעשות? יש לך כסף עכשיו ביד, אז תשלמי לי את הנזק. גבי לבב, למיני. זאת אומרת, הוא יפסיד כלום. ובעצם יוצא שגם כאן, היא קלה בעיניו להוציאה. כי בעצם הוא יחזיר לעצמו את כסף הכתובה, על ידי תשלום הנזק. הגמרא, יכול להיות שיש הפרש במחיר, בנף יש כתובתה. יכול להיות שהגובה של הכתובה יותר גדול מגובה הנזק. בשביל מהופור אתה לא מפסיד תובה. אז בשביל זה הבעל לא יפסיד, אומנם הוא חלק מהסכום הוא יחזיר לעצמו, חלק מסכום הכתובה הוא יוכל להחזיר לעצמו על ידי תשלום הנזק, אבל עדיין סכום הכתובה הוא גדול, ולכן הוא לא ייקח את ה... הוא לא יעשה לעצמו את הדבר הזה. הגמרא, היא נפיש הכתובתה מכתובה דאורייתא, אם הוא כתב לו תוספת כתובה. זאת אומרת, חוץ מהסכום שהוא חייב לה מדאורייתא, הוא כתב לו תוספות. אז נוקמה, הכתובה דאורייתא. ואידה, הכתיב בנהרי וחבלי, נתקן תקנה, שעיקר הכתובה נשארת. ובזה לא נוגעים. אבל לפחות את התוספת, תוספת כתובה, נגיד, שהאישה תמכור את התוספת הכתובה, ואז זה לא פוגע בדין של רבי מאיר שאסור לאדם לעשות בלי כתובה, את התוספת הכתובה היא תמכור, ויוצא שיש לה כסף, אם כי אני, שהיא תשלם לבעלה את הנזק שהיא עשה. הגמרא מדובר, זה לא לפי שכתובתה מכתובה דאורייתא. אין פה תוספת כתובה. אלא שהסכום של הנזק הוא נמוך. וגם דחבלי בארבע זוזי. כל הנזק שלו, שהיא עשתה לו, בסך הכל זה ארבעה זוזים. אז בשביל ארבעה זוזים שיכול להרוויח, הוא לא יגרש אותה ויפסיד 200 זוז. לא הגיוני להפסיד 200 זוזים בשביל לקבל בחזרה 4 זוזים. משום 4 זוזי לא מפסיד 25 סלעים, שזה למשל בכתובת אלמנה, אבל שזה מהמנה, אבל אם זה הכתובת בתולה, כמובן שזה יותר. אלא דתניא, בהמשך הברייתא כתוב שאם שאמרנו שהאישה שחברה בבעלה היא לא מפסידה את הכתובה, כתוב כשם שלא תמכור והיא תחתר, כך לא תפסיד והיא תחתר. כמו שהיא לא יכולה למכור את הכתובה, היא גם לא מפסידה את הכתובה אף פעם בגלל נזק שהיא הזיקה. הגמרא, למה? הרי אמרת שזה תלוי במחירים. זה יכול להיות נכון שבמצב באוקימתא שתיארנו שהנזק היה מאוד נמוך בכתובה מאוד גבוהה, זה נכון, אבל יכול להיות סיטואציה שבה משתלם לבעל לגרש את האישה, לשלם לה את הכתובה ומיד אחר כך לגבור את הנזק, כגון שהנזק הוא גבוה. אז למה אתה אומר בצורה גורפת אין מצב כזה שהאישה מוכרת כתובה אין מצב כזה שהאישה בעצם מפסידה את כתובתה בגלל נזק? אז אין למשכחת לה למפסידה. יכול להיות מציאות כזאת. יחידה מכתובה נפיש הכתובתה מכתובה דאורייתא. אם יש תוספת כתובה מעבר לכתובה דאורייתא, לכאורה ההיגיון אומר שנשאיר אותה עם כתובה דאורייתא, ולגבי התוספת נחייב אותה למכור לבעלה את התוספת, ובזה בעצם לפסות את הנזק. אמר רבה, הסיפה עוברת לנושא אחר. הסיפה לא מדברת על אישה שהזיקה לבעלה, אלא יש נושא אחר שנקרא כתובת בנין דחין. כתובת בנין דחין זה תקנה שתקנו חכמים, שאם אישה מתה ובעלה יורש אותה, כשהבנים החלקו את הירושה אחרי שהבעל ימות, אז הבנים של אותה אישה הם יקבלו את הנכסים שאימא שלהם הביאה אישתה. ולמרות שיש אישה אחרת עם ילדים אחרים, האישה אחרת והילדים אחרים לא יקבלו את הנכסים האלו. ואחי קטני, מה כתוב בעצם בבריתא? כשם שהמוכרת כתובתה לאחרים לא הפסידה, כמו שמישהי שמוכרת את הכתובה לא הפסידה את התקנה שתקנו חכמים שנקראת כתובה בנין דחין, וזו תקנה שאנחנו לא מאבדים אותה. מה הייתה אמה? אנחנו תמיד נטען שזוז יהודה נשואה, היא נאלצה למכור את הכתובה מסיבות כלכליות, אבל לא בגלל זה אנחנו, הבנים שלה יאבדו את כתובה בנין דחין. כך גם מוכרת כתובתה לבעלה, גם כשאישה, סתם אישה, מכרה את כתובתה לבעלה מסיבות כלכליות, היא במצוקה כלכלית, היא לא הפסידה את כתובה בנין דחין, כי זו תקנה שלא מאבדים אותה לעולם. והייתה מזוזה עד הנשיא. בגלל שאילוס כספי, כלכלי כזה או אחר, לא יפגע בסוף בחויות של הבנים שלה. אנחנו חוזרים חזרה לנושא שעסקנו בו תוך כדי דיבור, והוא תקנת אושה. עסקנו בעבר, במים האחרונים, בעצם בעובדה של הבעל יש זכות מיוחדת בנכסי אשתו, בנכסי המילוג, שבעצם אומרת שלא רק שהוא נהנה מהפירות, אלא בעצם האישה לא יכולה למכור את הנכסים. גם אם היא תמכור את הנכסים שרשומים על שמה, אבל יוציא מידי הלקוחות הוא בעצם זה שלו. וגמרה, לימה, אולי תקנת תושה זה מחלוקת עניים. למה? כי מצאנו שתי ברייתות. תני חדה, עבדי מילוג, עבדים של האישה, שהביאה אותם מבית בעלה, מבית אביה, סליחה, עבדים שרשומים על שמה, אז הבעל יכול להשתמש בעבדים האלו, והם יוצאים לחופשי בשל ואי לאישה ולא לאיש. הם רשומים על שם האישה, הם שייכים לאישה. יש לנו דין שעבד כנעני, עם הבעלים שלו, הוציא לו שן או עין, הוא יוצא לחירות. מי נחשב הבעלים? האישה. היא הבעלים של העבדים האלו. ולכן, אם היא הוציאה להם שן ועין וכדומה, הם יוצאים לחירות. אבל אם בעלה, האיש, הוציא להם שן ועין, הם לא יוצאים לחירות. כי הוא לא נחשב הבעלים שלהם. ואילו יש ברייתא אחרת, אני אעידה. לא לאיש ולא לאישה. הם לא יוצאים לחופשי, לא אם האיש הפיל ולא אם האישה הפילה. אף אחד בעצם לא מוגדר כבעלים של העבדים האלה. סברו, לכאורה מבט ראשון, כל העלמה, קניין פירות לאו כקניין הגוף. זה שיש זכות שימוש בעבדים זה לא מהווה בעלות. כי הרי הנוכרים של הבעל יש זכות שימוש, וזה לא נחשב שהעבד שלו. אז מה הוויכוח? בעיה כמפלגן. מה זה אמר מי שאומר שהעבדים נחשבים של האישה לכל דבר ועניין? לדעת תקנות תושה. אז הוא חולק על תקנת תושה. ולכן הוא סובר שרק האישה, אם היא הוציאה להם שן ועין, רק כי בעצם רק בגללה הם יכולים לעשות לחירות. ומנדה אמר שגם האישה בעצם לא נחשבת יותר בעלים. לית את תקנת תושה. אז לבעל יש זכות שימוש ואין לו עדיין בעלות מלאה, אבל גם לאישה בעצם אין כבר בעלות, וזה עומק תקנת תושה. תגמרה לא. לכל העלמה, לכל הדעות, יש תקנת תושה. ושתי הברייתות לא מתווכחות, אלא שתי הברייתות אלו הם שתי תקופות שונות. יש ברייתה התקופה הזאת קודם תקנה, יש ברית אחת שלפני תקנת תושה, ואז באמת התקנה הייתה שהכל הנכסים האלו שייכים לאישה, וכאן אחר תקנה הברית השנייה היא אחרי תקנת תושה. מי בית אימא? עוד אפשרות לומר שמדובר לאחר התקנה והיא תקנות תושה, כל מסכים על תקנת תושה, אלא למאן דאמר שעבדי מילוג לא יוצאים לחופשי, צריכה יוצאים לאישה ולא לאיש. למה לאישה? הרי אתה אומר אחרי תקנת תושה האישה היא לא נחשבת הבעלים יותר. הייתה מה כדי רבה? דאמר רבה, הקדש חמץ ושחרור מפקיעים מדי שיעבוד. שחרור של עבד, שזה הנושא שלנו, שחרור של עבד הוא דבר מאוד מאוד חזק, והוא מפקיע את השיעבוד. למרות שאחרי תקנת תושה העבדים משועבדים לבעל, אבל המושג שנקרא שחרור עבדים הוא כל כך חזק שהוא מנצח את השיעבוד של הבעל. אז אבל זה רק ברייתא אחת אומרת ככה, ומשמע שהברייתא השנייה חולקת. יוצא שמה שרב אומר זה מחלוקת תנאים, תנאי. אז אמרה לו, לכל העלמא כולם מסכימים למה שרב אומר, ששחרור עבדים זה דבר שיותר חזק מהשיעבוד והוא מנצח. אלא ככה מה שכתוב שהברייתא השנייה אומרת שהעבדים לא משתחררים לא על ידי האיש ולא על ידי האישה, הם סוברת כמול רבנן לשיעבודה בבעל, שהשיעבוד של הבעל אחרי תקנת תושה הוא מאוד חזק. זאת אומרת בעצם שתי הברייתות חלוקות בשאלה מה יותר חזק, שיעבוד הבעל אחרי תקנת תושה, חכמים נתנו כוח אדיר לשיעבוד של הנכסים לטובת הבעל, שזה גוף תקנת תושה, או שעדיין שחרור עבדים זה הדבר החזק שהוא מנצח את השיעבוד. וזה בעצם הוויכוח בין שתי הברייתות. אי בהתאם עוד אפשרות לפרש את המחלוקת בין הברייתות, שלכול העלמא להתלאו לנתנה את תקנת תושה. שתי הברייתות טוענות שבאמת אין תקנת תושה, בכלל הוויכוח ביניהם הוא הרבה הרבה בתקופה שלפני תקנת אושה, שהוויכוח הוא מה מעמדו של הבעל. לבעל יש זכות שימוש בעבדים, קניין פירות. האם קניין פירות כקניין הגוף גם יפלגת דמי או לא? ובין הנחלקו כזה פליגת. מי שאומר שהאישה היא מוציאה את העבדים לחירות ושן ויין, טוען שזכות השימוש של הבעל בפירות לא נחשבת בעלות, קניין פירות לא כקניין הגוף. וזה מחלוקת תנאי, שמצאנו לה מחלוקת דומה. פילוק מדעני תנאי. בתניה, המוכר עבדו לאחר, הוא פסק עמו על מנת שישמשם ב-30 יום. אדם מחר עבד למישהו אחר, הוא העביר בעלות, אבל הוא יצנע שעדיין בחודש הקרוב יש לו זכות להשתמש בעבד. רבי מאיר אומר, הראשון בדין יום יומיים לפני שהוא תחתיו. זאת אומרת שרבי מאיר טוען שהעבד עדיין נחשב תחת בעלותו של המוכר, של מוכר העבד. למה? כי קניין פירות של המוכר, של הבעלים הראשון, עכשיו קניין הגוף. ולכן אם יוציא אותו בשן ויין, אז הוא יוצא לחירות. ואילו רבי יהודה אומר, השני ישנו בדין יומיים. זאת אומרת, השני, הוא קנה את העבד, הוא הבעלים, ולכן הוא זה שאחראי, הוא הבעלים, הוא מוציא אותו לחירות. למה? כסבר, קניין פירות, רק כי קניין הגוף. נכון שהראשון עדיין יש לו זכות שימוש בעבד, אבל זה לא נחשב קניין הגוף. רבי יוסי אומר, שניהם ישנם בדין יום היומיים. שניהם נחשבים בעלים של העבד. מצד אחד, זה מפני שהוא תחתיו. הראשון עדיין, העבד משמש אותו. ולכן, הוא נחשב קצת בעלים עדיין. והשני, הקונה, מפני שהוא כספור. הוא קנה אותו. מה סברת רבי יוסי? מספקה, הוא מסתפק. האם קניין פירות כקניין לגוף דמי? או לא כקניין לגוף דמי? בכיוון שיש לנו פה ספק. ספק נפשות להקל. הנושא שלנו פה זה דין יום יומיים. דין יום יומיים זה הדין של אדם שעיקה את עבדו. אם העבד מת מיד, אז האדון חייב מיתה. אבל אם אחרי יום יומיים רק הוא מת, אז אנחנו אומרים שזה לא בהכרח מכת האדון הרגה אותו. ואז הוא מקל שהאדון לא חייב ביטה. אז פה זה ספק נפשות, כי זה שאלה אם נוציא להורג את האדון או לא, ולכן הוא מקל. רבי אליעזר אומר, שניהם אינם בדין יום יומיים. ואז יוצא שכיוון ששניהם לא האדונים של העבד הזה, גם אם העבד מת אחרי יומיים או שלושה. כיוון שהם אלו שעיקו אותו, אז הם חייבים איתה, ואין תקולה של יום או יומיים. והוא בעצם הכי מחמיר, שניהם חייבים איתה. זה לפי שאינו תחתיו. זאת אומרת, הקונה הוא לא הבעלים בפועל, כי עדיין הוא משמש את המוכר. ומצד שני, המוכר הוא אינו כספו. מה הייתה מדרבי ליעזר? כתוב בתורה, למה אנחנו פותרים ממיסה מקרה של אדם שיקה את עבדו ועברו יומיים ורק אז הוא מת? כי התורה מלמד כי כספו הוא, בגלל שזה כספו. זאת אומרת שצריך להיות כספו לא רק במובן של הוא קנה, אלא כספו הוא במובן של בעלות, כספו המיוחד לא, בעלות בפועל מבחינת עניין פירות, זכות השימוש. כמען אז לעד אמר הממר, איש ואישה שמחו נכסה מילוג לא עשו ולא כלום. זאת אומרת, אי אפשר למכור נכסה מילוג אפילו לא בשיתוף פעולה של האיש ואישה. כמען, זה כרבי אליעזר, שבעצם אף אחד הוא לא בעלים. הבעל הוא לא בעלים, כי אין לו אחיזה בנכסים, זה לא שלו, זה ראש המשם האישה. והאישה גם לא נחלת בעלים, כי זכות השימוש של הבעל. אז לכל אחד יש משהו שאין השני, ולכן הם לא יכולים למכור את יחסי המילוג. במן דנה, דנו רבנן, מי שחצר וחצר בן חורין, ועבד של שני שותפים, אין יוצאים לחירות לראשי איברים שלנו גבוהים בשן ועין, מזה שאומר שעבד של שני שותפים לא יוצא לחירות על ידי האדון, כי יש לו שני אדונים, אמר לרמוד אחד הרבה שהיא ככה משמעת הרבה, גם זה רבי אליעזר. כמו שאמר רבי אליעזר, כספו, כספו המיוחד לא, כמו שצריך שיהיה עבד שהוא מיוחד לאדם מסוים, כך גם עבדו, מה שנאמר בשיר ועין, צריך להיות העבד המיוחד לו, ולכן אם הוא לא עבד במאת האחוזים שלו, אז אין לו דין יציאה לחירות. מה השעה?
4:56.
יש לנו זמן. משנה, התוקע לחברו באוזנו, אדם נתן לו מכה ליד האוזן וביש אותו בכך, נותן לו סלע בושת. רבי יהודה אומר משום רבי יוסי הגלילי נותן לו מנה, שזה פי 100 סלעי. ספרו על לחיו, נותן לו ספירה, נותן לו 200 זוז. אם נתן לו, יקל לו על אחר יד, זאת אומרת הוא נתן לו ספירה עם גב היד, אז יותר מבזה, נותן לו 400 זוז. צרם באוזנו, משך לו באוזן, או תלש בשערו, או רקק והגיע באורוקו, העביר את חליטו ממנו, הרה ראש האישה בשוק, בכל המצבים האלו משלם 400 זוז. זה הכלל, הכל לפי כבודו של האדם שהתבייש. אמר רבי עקיבא, לא נכון, אין דבר כזה, כל עם ישראל בושתם, הבושת שלהם שווה, אפילו עניים שבישראל רואים אותם כאילו בני חורין, ירדו מנכסיהם אנשים מכובדים, כי הם בני אברהם, יצחק ויעקב. מעשה באחד שפרה את ראש האישה בשוק, ובא האישה לפני רבי עקיבא, ואמר רבי עקיבא, אתה חייב לשלם 400 זוז. אמר לו רבי, תן לי זמן, אני רוצה להוכיח לך שזה לא נקרא בושת מה שעשיתי לה. מה הוא עשה? הוא עשה מערבים ליד האישה שמרה, וראה אותה עומדת על פתח חצרה, והוא שבר את הצד בפניה, והיה שמה שמן שווי איסר. והאישה ראתה שמן נוזל, אמרה חבל על השמן, גילתה את ראשה למרות שהייתה בחוץ, והייתה מטפחת ומנחת על ראשה, שמה את השמן על השערות, והוא שם שם עדים, מערב מתוכנן, ובא לפני רבי עקיבא, ושני העדים העידו שהאישה הזאת לא אכפת לה לגלות את השיער שלה בחוץ. אז אם כן, זה לא נחבושת, זה שפרעתי לה את השיער, זה לא נחבושת. אמר לו, זה אני אתן 400 זוז? אמר לו, לא אמרת כלום. שכן החובל בעצמו, אבל פי שנו ראשה היא פטור. אדם שנתן, עשה לעצמו נזק, אז הוא פטור. זה כמו שהיא עשה לעצמה נזק, זה לא סותר שאם אתה עשית נזק, אחרים שחבלו בו חייבים. הקוצץ נטיות של עצמו, עדיין אסור לקטוץ נטיות, אין לא רשאי, אבל הוא פטור. אילו אחרים שקצצו, חייבים. גם אם אדם, אנחנו רואים להגיד מישהו שחותך לעצמו עצים, אז לכי זה מתיר לנו לחתוך לו את העצים גם כן. היא באה אלו, שואלת הגמרא, מנה צורית לנו, מנה מדינה כלל. יש, כשכתוב במשניות מנה, בזמנם היה שתי מטבעות מנה. היה מנה צורי, שהוא היה שווה פי 8 ממנה מדינה. וכשכתוב פה מנה במשנה, למה הכוונה? תשמע, נהוג עבד התקל אליך, והיה מציאות כזאת שמישהו תקל לחברו באוזנו, קטה לקמי את רב יהודה נסיעה. אמר לאנה, אני פה, והרי רבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי אמר במשנה שלנו, שהתוקע משלם מנה. טוב, אז לפי רבי יוסי הגלילי צריך לשלם מנה. כמה זה מנה? אב למנה צורי. זאת אומרת שאנחנו מחמירים שהמנה שפה עומד על הפרק זה מנה צורי. מנה צורית נען, שמה מילה. מה רצה אותו בן אדם? כי כלומר, אנה רבי יוסי הגלילי, מה הוא רוצה להגיד בזה? מה רצה רבי יהודה, רבי יהודה נסיעה, סליחה, לומר בזה? אם אחיקה אמר לאנה דחזיתיך, אנה, זאת אומרת, ראיתי אותך, רבי יוסי הגלילי, אני פוסק רבי יוסי הגלילי שצריך לשלם מנה, ולכן תשלם מנה צורי. במימרה, בעת נעשה דיין, אז מה הכוונה? שאנה, אני ראיתי אותך, אז מה זה אני ראיתי אותך עושה את זה, ואני העד ואני גם הדיין? זה לא כל כך פשוט. אנחנו יודעים שעד לא יכול להיות דיין. תניה, כתוב שסנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש, לא יכולים להיות הדיינים. אלא, או שהם עדים או שהם דיינים. מקצתם עדים, קצתם דיינים. ורבי טרפון, רבי עקיבא אומר, לא, זה לא יעזור. כולם ראו אותו רגע, אז כולם בעצם עדים. וכיוון שהם כולם עדים, אז הם לא יכולים, אף אחד מהם להיות דיין. אין עד אחד נעשה דיין. ואז גם לא קם רבי טרפון, גם רבי טרפון אמר שבקצתם נעשו עדים, בקצתם נעשו דיינים. אבל גם רבי טרפון מודה שלא יכול להיות שאותו אדם יהיה גם עד וגם דיין. ואם כן, עד נעשה דיין לא אמר, אז איך אתה רבי יהודה? רבי יהודה אומר, אני ראיתי אותך, אני עד ואני גם דן אותך. בגמרא, איתניה היא גיליון שראו מעשה בלילה. זה לא למעבד דינה נינו. לא יכלו לפסוק דין, כי לא דנים בלילה. ואז כשהם באים לדון למחורת, הם צריכים בעצם להעיד. וכיוון שצריכים להעיד, אין את נעשה דיין. אבל רבי יהודה ראה את המעשה ביום. זה זמן ראוי לדון, אז בכלל לא צריך להעיד. הוא לא צריך להעיד לפני עצמו, הוא דן ישירות, כי אפשר לדון ביום. ושצטו כרבי טרפון, שעד שראה, יכול להיות עד שראה, כאשר לדון, הוא לא מעיד, הוא רק ראה. ואיבא איזה, מה עוד אפשר לומר? שרבי יהודה לא התכוון לומר שהוא העד, אלא אנא, זאת אומרת, אני כאן, כלומר, אני סובר כרבי יוסי הגלילי, שצריך לשלם מנה, ולא כתנא קמא, וחוץ מזה יש עדים, עשה עד עדים עשה לבך, ולכן זה יראה למנה צורי, לשלם לו מנה. יפה שסובר רבי עקיבא, שאין עד נעשה דיין. בתניא כתוב, אם איש את ראו באבן או באגרוף, שמעון התימני אומר, פוקש אבן זה אגרוף. מה אגרוף מיוחד שמסור לעדה? ולעדים. צריכים עדים שיעידו שהאדם הזה יקרה בדרוף, עצה ככה, ואם המכה הזאת היא מכה חזקה או לא חזקה, צריכים לעשות דיון שלהם מה המכת הגרוף הזאת, איך להעריך אותה. אף כל, מסור לדבר עם כל פעם שאדם מכה את חברו, צריך פה לעשות, לפתוח דיון מה בדיוק הייתה המכה, מה היה העוצמה שלה, האם היא, האם היה נזק כזה או אחר. פרט שיצתה אבן מתחת יד העדים והעדים ראו שרובן זרק אבן על שמעון ולא מצאו את האבן אחר כך ובאים לבית דין ואומרים ראינו את רובן זורק אבן על שמעון רגע איזה אבן? אולי זה הוא זרק עליו איזה אבן פצפונת שאין סיכוי שהיא עשתה את הנזק והנזק הזה לא קשור זה בכלל לנסיבות אחרות סתם הוא החליק ונפל זה בכלל לא קשור לאבן הזאת אז אם לעדים חסר ממצאים מהשטח, חסר להם אבן, אז הם לא יכולים להעיד. כל זה שיטת רבי טרפון, רבי שמעון התימני. אומר רבי עקיבא, לפי בפני בית דין עיקר, שיודעים כמה עיקר, על מה עיקר, על שוקו, על ציפור נפשו, ועוד הרי דחף את חברו משהו רק מראש, אגב במראש הבירה ומת, וכי בית דין הולכים אצל בירה, או בירה הולכת אצל בית דין. אנחנו לא צריכים את כל ה... אין סוף ממצאים בית דין לא צריך ללכת לשטח והשטח לא צריך לבוא לבית דין לא למנפלה הבירה מה יהיה אם יתמוטט הבניין עכשיו נגיד האדם מדחף מישהו מאיזה בניין ואחר כך צירבו את הבניין אז אפשר לדון אותו וכן ידרוש ממנו לחזור ולבנות מחדש את הבניין כדי לעשות אומדן אלא אנחנו נותנים את כל הכבוד והקרדיט לעדים אנחנו בית דין לא צריכים ממצאים מהשטח ולא אומדנות לשטח הם לא הולכים במו עיניהם לראות סומכים על העדים ואם העדים אומרים רובן ניקה את שמעון רובן ניקה את שמעון ולא צריך עכשיו להתחיל לתחקר לפרטי פרטים מה הגוף מיוחד מסור לעדים אף כל שהוא מסור לעדים פרט אם יצא אבן מתחת את הדוף של מכה ובכלל העדים לא ראו כלום הם לא ראו את ההתרחשות אז הוא פטור קטנימיה, אמר רבי עקיבא, הרי בפני בית דין ניכר שיודעים במה ייכר. משמע שבית דין לא רואים, אז לכן הם סומכים על העדים. אבל אם בית דין בעצמם ראו, אם באמת בית דין הייכר בפניהם, אז משמע שתיאורטית, הם היו רואים להיות הדיינים, שעד נעשה דיין. והרי אתה רבי עקיבא סובר שעקרונית, מהותית, אין דבר כזה שאין עד נעשה דיין. כלומר, לדבריו שרבי שמעון אמר, לשיטתך. אני לשיטתי סובר שאין עד נעשה דיין, אבל גם לשיטתך, שאתה אומר שהעדים צריכים לראות לפרטי פרטים, אומר לו, מה פתאום? זה לא צריך את כל הפרטים התחקור המפורט הזה, אלא בית הדין סומכים סומכים על העדים. מה השעה?
6:06 דקות. שעה עוד כמה דקות.
תנו רבנן, שור תם שהמית בן אדם ועוד לא תפסו אותו והוא כבר הזיק עוד מישהו אחר. אז מצד אחד השור הזה חייב מיתה, יורג בן אדם, דנים אותו דיני נפשות. מצד שני, הוא הספיק גם להסלט נזק. האם יהיה תשלום? לא. אין דנים אותו דיני ממלות. למה? כי שור תם משלם תמיד מגופו. ופה גופו כבר לא יהיה קיים, הוא עומד. אבל אם המקרה היה אחר, מועד שהמית אדם והזיק, אז דנים אותו בהתחלה דיני ממונות, והוא עליו משלם מן העלייה, מנכסים משובחים, את הנזק, ואחר כך דנים אותו דיני נפשות והורגים את השור. ואם כעדנו ודנו דיני נפשות, אין חוזרים ודינים אותו בני ממונות. למה שואלת הגמרא? וכי גדמו ודנו דיני נפשות, מה היה בי? אין שום בעיה להמשיך לדון דיני רמנות, ליד הרמנות. אמר רב השכחתים לרבנה דבר רב ליד וכאמרי, שמעתי את התלמידים מסבירים, שמה שכתוב, הבית הזאת שיטת רבי שמעון הטבלי. שמעון הטבלי אומר מה אגלוף מיוחד שמסור לעדה ולעדים. ולמדנו בזה שהעדים והעדה צריכים תמיד ערכות מאוד מדויקות. צריכים אומדנה דבי דינה. והשור הזה, שברגע שדנו אותו למיטה, כיוון דגמר דינה לקטלה, כיוון שדגמר דינו למיטה, לא משינה לאומדנה דבי דינה. ולא מעניינה לדינה. אי אפשר להתחיל להשעות אותו עד שיתחיל עכשיו דיני ממונות, להשום את הכוח של השור הזה, כי לא מענים את דינו של השור. מכיוון שקבענו שהוא צריך למות, אז הורגים אותו עכשיו, ולא מתחילים עכשיו לדון בו דיני ממונות. אומר רבא לתלמידים, אמינא דרבנן, לא. אפילו תם רבי עקיבא, גם לפי רבי עקיבא, שלא צריך אומדן מדויק של בית דין על הנזיקין, הם סומכים על העדים. פה הסיבה היא שונה. אחר מה הסכינה? מה מדובר? כגון שהבעלים של השור ברח, ואני לא יכול לדון את השור ללא הבעלים שלו. אז אגמר, אם ברח, אז מה בדיוק הסיטואציה? אם לא דנו דיני נפשות, אם לא יכלו לדין על דיני נפשות כי הוא ברח, אז גם לדון דיני ממונות אי אפשר בלי הבעלים. אז אמרה, כגון דקביל סעדה, התקבלה עדות על השור הזה וברח הבעלים. אז כיוון שהתקבלה עדות, אז אפשר לדון דיני נפשות, אבל אין לנו אפשרות לדון דיני ממונות. אז מצד אחד יש לנו יכולת לדון דיני נפשות, ומצד שני, כיוון שהוא ברח, אי אפשר לדון דיני ממונות. אבל דבר סוף סוף, אם הוא ברח, אז מאיך המשתלם? אין אפשרות לחייב חיוב ממון, כי אין לי כתובת. אז מה זה משנה אם היה דיני נפשות או לא היה דיני נפשות? אם דנו אותו למיטה לא דנו, כי בסוף, הסיבה העיקרית שאני לא יכול לדון דיני ממונות, זה בגלל שהבעלי לא נמצא פה, זו הנקודה העיקרית. אתה גמרא, מאיך המשתלם? מדידי, אם לא דנו דיני נפשות, אז היה אפשר לפסות את הניזק, גם אם הבעלים לא נמצא, איך? על ידי רידיה. אם ניתן לניזק את השור לעבודה, אז אמנם הבעלים לא נמצא פה כדי לשלם את הנזק, אבל הוא נהנה מהשור, משתמש בשור לעבודה, ומרוויח, מפצה את עצמו על הנזק שנעשה. אבל אם דנו את השור כבר בדיני נפשות, וכבר נגמר דינו למיטה, אז זהו, אי אפשר יותר לעבוד בו. שואל את הגמרא ותם, שור תם, מדין אינלני, דיני ממונות ברשן, לדון אותו דיני ממונות. כלומר, וגם הבעלים ברח, נזכיר אותו, ניתן אותו לניזק שיחרוש בו, משתלם ירידיה, ואחר כך אדם נדע לדיני נפשות. אמר לה רבי לוינה, זאת אומרת, שרידיה על יד אמראו, סימן שאי אפשר לעשות את הדבר הזה, כי גם שור טעם הוא משתלם רק מגופו, הכוונה שמוכרים את השור. אבל אי אפשר לשלם בשור טעם את הנזק על ידי שימוש בחרישה, כי זה כבר לא תשלום מגופו של שור, אלא זה כבר מעל יד אמראו, זה כבר לקחת כסף מהבעלים, ובשור טעם אנחנו לא משלמים על ידי כסף. שעות טובות, יום טוב לכולם.
שעות כוח.